אנחנו נעסוק בהלכות ליל הסדר, ותחילה נקדים שמגמתו של ליל הסדר הוא להעביר את המסורת של יציאת מצרים. והמצווה היא כפולה. מצווה אחת, שאנחנו כולנו, גם החכמים ביותר, נזכר ביציאת מצרים ונתבונן בה ונפנים את המשמעויות שלה, מפני שיציאת מצרים היא היסוד של עם ישראל, היציאה לחירות. והדבר הנוסף, להעביר את המסורת הזו בעיקר לילדים. כאשר יש ילדים, אז העיקר זה להעביר להם, אבל גם אם אין ילדים, יש מצווה לספר ביציאת מצרים ולהרחיב בזה כמה שיותר. והמצווה הזו היא צריכה לעשות בשני אופנים. הדרך הראשונה, לספר ביציאת מצרים, והגלת לבנך. והדרך השנייה, על ידי מצוות האכילה שציוותה אותנו התורה לאכול בליל הסדר. ויש אם כן שלושה דברים שמהתורה היה צריך לאכול. פסח, מצה ומרור. בזמן הזה שבית המקדש חרב, אנחנו לא יכולים לקיים את המצווה לאכול את קורבן הפסח. גם מצוות אכילת מרור אנחנו לא יכולים לקיים מהתורה, מפני שנאמר על מצות ומרורים יאכלו. כלומר, המצווה לאכול מרור זה יחד עם קורבן פסח, שעל מצות ומרורים יאכלו את קורבן הפסח. וכשאין קורבן פסח, ממילא גם אין מצווה לאכול מרור. ורק מצות, זו המצווה היחידה שנותרה לנו. ומדוע? מפני שעל מצות יש פסוק נוסף. בערב תאכלו מצות. גם בלי קשר לקורבן פסח. ומזה למדנו שבכל אופן, גם אחר שבית המקדש חרב, מצווה מן התורה לאכול מצות. וחכמים תקנו שאנחנו נאכל גם מרור. אז אם כן יוצא שמצות אנחנו אוכלים מן התורה, מרור מדברי חכמים, אבל אף על פי שהמרור מדברי חכמים, אנחנו מברכים על המרור, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על אכילת מרור. מפני שיש כוח בידי חכמים לתקן מצוות, וצריך גם לברך על זה. בנוסף לזה, יש עוד דין בליל הסדר. אנחנו אחר כך נתחיל לפתח יותר את הדברים. שכשאנחנו מספרים ביציאת מצרים, יהיו על השולחן המאכלים שאנחנו אוכלים. כלומר, אמרנו, הסיפור ביציאת מצרים הוא מועבר בצורה מוחשית, על ידי האכילה גם, של הפסח, מצה ומרור. ועוד אמרו לחם עוני, למה נקרא לחם עוני? שעונים עליו דברים הרבה. צריך שלכן המצה תהיה על השולחן. וגם אומרים, ויגדת לבנך בעבור זה. מה זה בעבור זה? בשעה שמצה ומרור מונחים לפניך. לכן צריכים להניח על השולחן את המצות, את המרור, ועוד הוסיפו ואמרו להניח גם על השולחן חרוסת שרומז לשיעבוד, ושני תבשילים שרומזים לפסח ולקורבן חגיגה, והקרפס. בזמן הראשונים כבר דיברו על כך שיניחו קערה על השולחן. בזמן חז"ל לא דיברו על קערה, אבל אמרו, צריכים שהדברים הללו, ובעיקר מצות ומרור, יהיו מונחים על השולחן. לאחר מכן כבר דובר על קערה, ואז דובר גם איך מסדרים את הקערה, כאשר לפי מנהג הרמה, צריכים שמה שאוכלים קודם, קרוב יותר, כדי שלא לעבור על המצוות. בראשונה אוכלים קרפס במי מלח או מי חומץ, אז הם ראשונים. אחר כך אוכלים מצה, אז המצה אחר כך. אחרי זה מרור, אז המרור אחר כך. והזכר לפסח ולחגיגה בסוף. ויש אומרים שאם אנחנו מתכוונים לאכול את הקרפס, זה לא נחשב שאנחנו עוברים כשמדלגים על המצות, מפני שסוף כל סוף אנחנו עכשיו לא מתכוונים לאכול את המצות. ולכן סדרו את הקערה לפי כוונות אחרות, וכך יש לנו סדרים שונים לפי הארי, לפי הגרא, כל אחד שיעשה כמנהגו. אבל נחזור לעיקרון. העיקרון הוא שאנחנו מספרים ביציאת מצרים יחד עם קיום מצוות אכילה, ויחד עם הנחת המאכלים האלו על השולחן. עוד תקנו חכמים לשתות בליל הסדר 4 כוסות, ולא סתם שותים בליל הסדר 4 כוסות, אלא אם יבוא אדם וישתה את 4 הכוסות ברציפות, לא יצא ידי חובה. אם הוא שתה אותם בהפסקות, יש אומרים שיצא, ויש אומרים שגם זה לא מספיק. צריך שישתה את 4 כוסות תוך כדי אמירת ההגדה. ואם תשימו לב, אין דבר בהגדה שאנחנו אומרים לא על כוס יין. כל ליל הסדר נאמר על כוס יין. ולפי הכוסות אנחנו יכולים לדעת את השלבים שעוברים. על הכוס הראשונה אנחנו אומרים את הקידוש. באמת הקידוש של ליל הסדר הוא קידוש מיוחד במינו. חשוב באופן מיוחד. כל הקידושים של השנה בשבתות ובחגים אנחנו מזכירים את יציאת מצרים. מפני שביציאת מצרים גם נעשינו לעם, אז הקדוש ברוך הוא בחר בנו להיות לעם, וכרת איתנו ברית, והנה כמו שלמדנו בפרשת השבוע, אפילו בחטא העגל, שהיה חטא חמור, ממש אחרי מעמד הר סיני. משה רבינו אומר, זה יהיה חילול השם אם אתה עכשיו תפר את הברית עם ישראל. כל העולם כבר יודע, אתה הוצאת אותם ממצרים. כלומר, מאז יציאת מצרים אנחנו עם של השם, ומה שלא יהיה, ככה זה נשאר. אבל לא רק זה, ביציאת מצרים נתגלתה הרוחניות בעולם. האומה המצרית הייתה החומרנית ביותר, ועם ישראל בא לבטא את הרוחניות, וביציאת מצרים עם ישראל יצא לחירות, והרוחניות יצאה לחירות מהשעבוד של החומריות. ולכן זה היסוד להכל. אז כל קידוש הוא זכר ליציאת מצרים. כל שבת וכל יום טוב. אז תארו לכם איזה גודל וחשיבות יש לקידוש של ליל הסדר, שהוא ממש בשעה שאנחנו זוכרים את יציאת מצרים, ולא מספיק, אלא אנחנו, כמו שעכשיו אנחנו יוצאים מצרים, ובכלל צריך לדעת, ביציאת מצרים, בליל הסדר, אנחנו זוכרים, לא רק זוכרים את יציאת מצרים, אנחנו צריכים להרגיש כאילו עכשיו יצאנו מצרים. ולכן אמירת ההלל שבליל הסדר שונה לגמרי מההלל שאנחנו אומרים כל השנה. בכל השנה ההלל הוא הודעה להשם על נס שהיה פעם, כמו למשל חנוכה, או על קדושת היום טוב. ואילו הלל של ליל הסדר הוא שירה. שירה שעכשיו אנחנו יוצאים מצרים ואומרים שירה להשם. לכן גם תקנו חכמים לבטא בליל הסדר את השמחה, וזה 4 כוסות, וגם ההסבה באה לבטא את החירות, כדי שנחוש שוב פעם את היציאה לחירות. אז נחזור. את 4 כוסות אנחנו אומרים את כל ההגדה על 4 כוסות. על הכוס הראשונה אומרים את הקידוש. ואמרנו, הקידוש הזה חשוב לאלה ולאלה יותר מכל הקידושים. ובאמת גם רואים את זה ביין. בכל הקידושים מספיק שאחד ישתה רוב כוס, וזהו. וטוב, יפה, שגם אחרים שותים קצת מהיין. ואילו בקידוש של ליל הסדר, כל אחד מהמסובים שותה כוס, וזה הכוס הראשונה של 4 כוסות. על הכוס השנייה, אומרים בעצם את כל ההגדה. כלומר, לפני כן אוכלים מהכרפס, כדי לעורר שאלות, ולאחר מכן מפנים את השולחן, ואז ילדים שואלים, מה קרה? למה מפנים? עוד לא התחלנו לאכול. ואז אומרים, יפה אתם שואלים. ואז הם שואלים מה נשתנה. ועוד לפני מה נשתנה, צריכים למזוג את כוס היין. כלומר, שגם השאלה תהיה על כוס יין, וכל התשובה של ההגדה, וחצי הראשון של ההלל על כוס שנייה. ואז יש בעיה. כלומר, מצד אחד אמרנו, העיקר לספר ביציאת מצרים כשהמצה לפנינו. אבל בשעה שאנחנו מרימים את כוס היין, אז כביכול המצה מוזנחת מעט. והרי המצה יותר חשובה. לכן באותה שעה שעוסקים בכוס היין, נכסים את המצה. שאומרים והיא שעמדה, ושאומרים לפיכך, ובברכה על היין. אז נכסים. אבל צריכים לזכור אחר כך, לגלות עוד פעם את המצה. אז אם כן, על הכוס השנייה את כל הסדר, כל ההגדה והחצי הראשון של ההלל. כוס שלישית, אומרים עליה ברכת המזון. כוס רביעית, החצי השני של ההלל, הלל הגדול, נשמת כל חי והברכה. וכאן נגיד גם עוד דבר, שמתם לב בטח באגדות, שיש אגדות שבהם הברכה על כוס הרביעית היא מיד אחרי הברכה שאחרי נשמת, ויש שדוחים את הברכה אחרי עוד כמה פיוטים. מה הסיבה? מעיקר העניין, ברור שנהגו לברך על כוס היין לאחר הברכה שאחרי נשמת. מפני שאז נסתיים הסדר שתקנו חכמים. אבל הוסיפו אחר כך עוד פיוטים. ואמרו, מה טוב שגם הפיוטים האלו יאמרו על כוס יין. ולכן יש שדחו את ברכה על כוס היין הרביעית, אחרי עוד פיוטים שגם הם שייכים להגדה, גם אותם צרפו. זה דומה קצת לשינוי המנהגים לגבי הודו בפסוקי לזמרה. אתם יודעים שמנהג ספרד, ספרדים וחסידים, שאומרים הודו בהתחלה, ורק לאחר כך אומרים ברוך שאמר, ומתחילים את שאר מתחילים בעצם פסוקי לזמרה. ואילו מנהג אשכנז, אומרים ברוך שאמר לפני הודו. מדוע יש הבדל? התשובה היא, הודו בעצם שייך לסדר קורבנות. כי היו אומרים אחרי הקרבת קורבן התמיד, של שחר ושל בן ארבעים, של שחר היו אומרים את החצי הראשון, ושל בן ארבעים את החצי השני, של פסוקים של הודו. הכוונה לפסוקים הרצופים שיש בהודו. וכיוון שהיו נוהגים לומר את זה אחרי הקורבן, אז נהגו לומר את זה בסוף סדר קורבנות. ולכן, לא שייך להגיד לפני כן ברוך שאמר, ברוך שאמר, זה התחילה פסוקי לזמרה. ולכן נוס הספרדים ונוס החסידים אומרים ברוך שאמר אחרי הודו. אבל נוס אשכנז אומרים, הרי מה הם פסוקי לזמרה? שירי דוד עבדך נעלה לך. שירי דוד והודו זה גם שירי דוד. אז מה טוב שגם הברכה של ברוך שאמר תכלול גם את השירים האלו. כסוף כל סוף, כאשר אומרים את הפסוקים עם ברכה, יש להם חשיבות יותר גדולה. דומה למה שאמרנו, לאלה שדוחים את הברכה של בורא פרי הגפן על כוס הרביעית, אחרי הפיוטים שאחרי הסוף והאגדה שתקנו, כדי שגם הפיוטים האלו יאמרו על כוס של יין. דרך אגב, מכאן אפשר ללמוד דבר חשוב. יש כאלה אומרים הודו ולא אמרו פסוקי קורבנות. זה כמו נניח אחד שהלך לנסוע לאיזה מקום עם שני מלווים, והיו צריכים לעלות לרכבת, שני המלווים הספיקו לעלות, והוא לא הספיק, והרכבת נסע. אז הוא הצטער, אמרו, אז נרצו לנחם אותו, לפחות שניים הספיקו לעלות. אבל מה שווים השניים האלה, הם צריכים ללוות אותו. גם פה, להגיד הודו, בלי להגיד פסוקי הקורבנות, זה לא שייך. לא צריך, לא חובה להגיד את כל הקורבנות. אבל את הפסוקים של קורבן התמיד, כ-10 פסוקים, וטוב גם להוסיף עם זה הפסוקים של הקטורת, שזה עוד 6 אולי פסוקים, אני לא ספרתי בדיוק, אבל את הפסוקים האלו חשוב מאוד להגיד, והם חשובים יותר מאוד. ולכן אם אדם מתלבט מה להגיד, הפסוקים האלה קודמים להודו. ולא מפני שהודו לא חשוב. נגיד מזמור שיר חנוכת הבית, פחות חשוב מהודו. אם צריך לדלג, אז יגיד את הפסוקים של הקורבנות, הודו, ולא יגיד מזמור שיר חנוכת הבית. או אם הוא צריך להוריד עוד, שיוריד את הפסוקים המלוקטים שבשליש האחרון של הודו. גם זה פחות חשוב. אבל, לא, אבל יגיד את הפסוקים של קורבן התמיד. טוב, נחזור שוב לסדר ההגדה, אחרי שאנחנו נתנו סקירה כללית, נתחיל לדבר על ההלכות של האכילה. אולי בעצם נאמר עוד בקיצור, בסדר ההגדה, באמת החובה לומר פסח מצה ומרור ולהסביר את עניינה, ואם אמרו את זה יצאו ידי חובה. אבל תקנו חכמים סדר שלם, נוסח מתוקן שבו הכל מופיע בצורה שלמה, וצריך לומר את האגדה. נוהגים שכל אחד גם כן אומר את זה, גם אם אחד אומר בקול רם, גם אחרים ממלמלים איתו, אבל גם אם אחרים לא ממלמלים, אם הם שומעים אותו, גם יוצאים בזה ידי חובה. ובפסח מצה ומרור צריכים שכולם גם יגידו ביחד. ומכאן למצוות האכילה שבליל הסדר. המצווה הכי חשובה זה כמובן אכילת המצות, שהיא המצווה דאורייתא, כמו שנאמר, בערב תאכלו מצות. אנחנו צריכים לאכול כזית, כי כל דבר שמרו בתורה לאכול, צריך להיות מינימום של אכילה. מה, אם אדם יאכל פירור, זה יחשב אכילה? זה לא נחשב אכילה. אכילה זה משהו שאפשר ללעוס, שאפשר להרגיש אותו. אז אמרו, שיערו חכמים שזה כזית. ככה זה גם לגבי אם אדם עבר באיסור, אוכל חלב, חמץ ופסח, הוא חייב בקרת או מלכות, כאשר הוא אכל כזית. וגם כן, בכמה זמן אפשר לאכול כזית, שיחשב שהוא אכל, שאוכל את זה בכדי אכילת פרס. נשים הוא יאכל חצי זית בבוקר וחצי זית בערב, זה לא נחשב שהוא אכל, זה אכילה אחת, זה שתי אכילות. מתי זה נחשב עדיין אכילה אחת? כאשר הוא אוכל את זה בתוך זמן של אכילת פרס. מה זה אכילת פרס? זמן שאפשר לאכול את הלחם של סעודה רגילה. את הלחם בלבד. בסעודה הזו היו אוכלים עוד דברים, אבל הלחם של הסעודה. אז נחזור ואנחנו צריכים להסביר מהו הכזית וכמה צריך לאכול בליל הסדר. לדעת הרמב״ם, כזית זה קצת פחות משליש ביצה. לדעת התוספות, כזית זה מחצית ביצה. כיוון שיש פה מחלוקת ואין בידינו כוח להכריע, אז מחמירים שזית הוא חצי ביצה. למה היא נפקמינה? זה גם לגבי מצוות אכילת ליל הסדר. וזה נפקמינה גם לברכה האחרונה, שאם האדם אכל שליש ביצה, לפי הרמב״ם צריך לברר ברכה האחרונה. אבל לפי התוספות עדיין לא, לספק ברכות להקל, ולכן לא יוכלו, לא יברכו על זה ברכה האחרונה. בליל הסדר צריכים לאכול שיעור של מחצית ביצה. כמה זה מחצית ביצה במצות? זה גודל של שליש מצת מכונה. כלומר, אם מקבצים מצת מכונה לגודל של ביצה, אז שליש מצת מכונה זה נפח של חצי ביצה. אבל לפני כ-250 שנה, אחד מגדולי ישראל, בעל שוט הנודע ביהודה, שהיה רב בווילנה, עשה חישובים ויצא שלפי החישובים שלו, הביצים של היום הם חצי מהביצים של פעם. ואיך הוא חישב? אנחנו יודעים כמה ביצים יש במקווה. כי יש 6 ביצים בלוג. יש בקו 4 לוגים. יש בשאה 6 קבים. ומקווה זה 40 שאה. אז אנחנו יודעים כמה ביצים יש במקווה. ואנחנו יודעים עוד דבר, שמקווה זה אמה על אמה בגובה 3 אמות. אז אנחנו יודעים מה הגודל של מקווה מבחינת מידות אורך ורוחב, ויודעים גם כמה תחולה צריכה להיות בתוך המקווה. איך מחשבים את זה? לא צריכים להשחית, אני לא יודע, 5,000 ביצים בשביל זה. מה שעושים, ממלאים כלי במים עד הקצה, שמים אותו בתוך כלי אחר, מכניסים ביצה, והמים שגולשים זה הנפח של הביצה. רוצים לעשות 10, עושים 10 ביצים. וכך אפשר לעשות חישוב של המקווה. עשה חישוב ויצא שהביצים שיש ב-40 שאה מילאו חצי מהמקווה. אז הוא אמר, כנראה שהביצים שלנו הם חצי מהביצים של פעם. ויצא שכל השיעורים כפולים. אמרנו, לפי התוספות כזית זה חצי ביצה, לפי הנודע ביהודה יוצא שכזית זה ביצה שלמה של ימינו. ולפי הרמב״ם, כזית פחות קצת משליש ביצה, אז למעשה אם כן כזית, זה יהיה חצי ביצה וקצת יותר אפילו. מי שחישב את השיטה הזו היום, זה הנודע ביהודה, זה החזון איש. ולכן היום קוראים לשיטה הזו שיטת חזון איש. אבל באמת המקור של זה הוא בנודע ביהודה. וצריך לדעת שגם לפי הנודע ביהודה יש כמה דעות. יש מסבירים בנודע ביהודה שהיום זית זה ביצה שלמה אבל בלי הקליפה. ויש אומרים ביצה שלמה עם הקליפה ועם הבועה, בועת אוויר שיש תמיד בכל ביצה. שזה מוסיף כ-10%. זה משמעותי. אם כן, כאשר אנחנו באים לקיים את מצוות אכילת מצה, אומר החתם סופר, יש לנו, מכל המצוות שהיו לנו במשך השנה, נותרה לנו רק מצווה אחת של אכילה. אין לנו כבר קורבנות, איננו יכולים לקיים מצווה של אכילת קורבנות, רק מצוות אכילת מצה פעם אחת בשנה יש לנו מהתורה. אז אותה לא נקיים כראוי, לכן אומר בזה צריכים להחמיר. אני אגיד עוד כמה דברים על המחלוקת הזו. אמרנו, הדעה העיקרית שהביצים שלנו הם כמו שהיו, פחות או יותר. זו דעת הרמב״ם, דעת כל הראשונים האחרונים, כל הספרדים ככה נוהגים, וגם רוב האשכנזים. והיא נקראת היום שיטת רבי חיים נאה, שהוא אמנם נפטר לפני כמה עשרות שנים, כי הוא חישב את זה בחישובים של מיליליטר, גרמים, של ימינו, כמו שהחזון איש חישב את החישובים בימינו. אבל כמו שאמרנו, השיטה של רבי חיים נאה היא שיטת רוב רובם של הפוסקים, וכתב אותה הרמב״ם במפורש, וזה לפי חשבון דרהם, שהדרהם היה נוהג כמידת משקל בכל האימפריה העותומנית עד לפני זמן לא ארוך, וככה נהגו ברוב אשכנז. ואלא שקמו כמה פוסקים חשובים באשכנז, ראשון הנודע ביהודה ואחריו עוד, שאמרו שהביצים שלנו הם מחצית. אז מה נוהגים למעשה? כתב המשנה ברורה בסימן תף פיוו, שבמצווה דאורייתא ראוי להחמיר. והוא מוסיף, לא רק מצווה דאורייתא ראוי להחמיר, אלא גם בקידוש ראוי להחמיר. כי קידוש, שורש מצוות הקידוש בשבת, זה דאורייתא. שנאמר זכור את יום השבת לקדשו. אומנם הקידוש על היין, לדעת רוב רובם של הפוסקים, זה שמקדשים על יין זה דרבנן. אבל גם יש אומרים שזה דאורייתא. פוסקים מעטים. הוא אומר, כיוון שיסוד הקידוש דאורייתא, אז ראוי שגם בקידוש נחמיר כשיטת הנודע ביהודה. אבל בארבע כוסות אין צורך להחמיר, כי זה דרבנן. לא זו בלבד. גם לגבי ברכה אחרונה לא חוששים לשיטת החזון איש. כלומר, מברכים, אם אדם אכל חצי ביצה, יברך על זה ברכה אחרונה. כלומר, אפילו לא מחשבים את שיטת חזון איש לספק ברכות להקל. רק כשיש מצווה דאורייתא, אז מרוב חשק לקיים את המצווה, אנחנו אומרים, נצא ידי חובת המצווה, לפי כל הדעות. אבל אם אדם אכל רק חצי ביצה, אז הוא חייב לברך ברכה האחרונה, מפני שככה נפסק להלכה. אם כן, למעשה, אני עכשיו אומר לפי מנהג אשכנזים, כדי לקיים את המצווה של אכילת מצה, אנחנו, אם היינו רוצים לאכול זית לכל הפוסקים, אז נזכור את שופה. לדעת הרמב״ם כזית זה קצת פחות משליש ביצה, לדעת התוספות זית זה חצי ביצה, ועל פי הנודע ביהודה, הביצים שלנו הם חצי, משמע שהיו פעם, אז כדי לקיים מצוות כזית, מצה, בליל הסדר, צריכים לאכול ביצה שלמה, שביצה שלמה של ימינו, זה בערך חצי ביצה של פעם. ולכן צריכים לאכול שיהיו כמו ביצה, שכמה זה? שני שליש מצת מכונה, ובערך אותו גודל מצת יד. וכשאנחנו אומרים שני שליש, זה כדי להיות בטוחים ב-100%, כי לפי החזון איש בעצם חצי מצה זה כבר די בסדר. אבל אמרנו, יש מוסיפים עוד קצת, וגם אז זה עוד לא מגיע לשני שליש מצה. שני שליש זה כדי להיות מחוסים ידי כולם ועוד טיפה. אז זה לא שתקחו שני שליש ועוד קצת כדי להיות בטוח, אלא שני שליש זה כדי להיות בטוחים. כלומר, גם מי שיכל חצי מצה, זה כבר בסדר לפי רוב אלה שהולכים לפי הנודע ביהודה. אבל צריך לדעת עוד דבר, זה לא כל כך קשה ולא כל כך חומרה גדולה. כי השולחן ערוך פוסק על פי הראש ורבנו ירוחם, שכדי לקיים את המצווה של אכילת מצה, בעצם צריכים לאכול שני זיתים. לא בשביל המצווה, אלא בפני שמברכים ברכה על המוציא לחם מן הארץ ועל אכילת מצה, כיוון שברכים שתי ברכות, אומר צריכים לאכול שני זיתים. אמנם אם נדייק בזה, מי שצריך לאכול שני זיתים זה מי שאוכל, יש לו כזית מהמצה העליונה וכזית המצה החצויה. שהמצה העליונה השלמה עליה מברכים המוציא, ועל המצה החצויה מברכים על אכילת מצה. אבל הוא לא מחלק בזה, אז אמרנו, אלה שצריכים לאכול זית מזה וזית מזה, בוודאי צריכים כבר לאכול שני זיתים. ואלה שלא, אז גם יכול להיות שיש עניין שיוכלו זית בשביל אכילת מצה וזית בשביל המוציא, וגם אם לא, אז אוכלים שני זיתים כדי לקיים את המצווה לדעת כולם. ואז אם כן, לכן אוכלים שני שליש מצה. כאשר אנחנו מגיעים לקורך, בקורך מספיק שליש מצה. וזה לא צריכים פה להחמיר. די לנו שהחמרנו כדעת התוספות, שזית הוא חצי ביצה ולא שליש כדעת הרמב״ם. ואפיקומן, אנחנו יכולים לאכול באפיקומן גם כן. עוד פעם שליש מצה. ואמרנו, אותו גודל זה מצת מכונה, כי חישבו כמה פעמים המצות יד הדקות, יוצא בסופו של דבר דומה מאוד למצות מכונה. אז אותו גודל. מי שאוכל מצות רכות או עבות יותר, את צריך לחשב לראות את זה בתוך חצי ביצה, לשוות את זה לחצי ביצה, ולפי זה יקבע את החישוב. בכל אופן, לאלה שאוכלים רקיקים, אמרנו את הדברים. מי שקשה לו, זקן, חולה, אז הוא יכול לאכול לאכילה ראשונה, שליש מצה. ואחר כך יוכל לאכול, אפשר להגיד, חמישית מצה לקורך, כמו הרמב״ם, אם הוא ממש במצב דחוק, וכן לאפיקומן. צריך להזכיר עוד, לאפיקומן יש נוהגים לאכול שני זיתים. מפני שהיו אוכלים אפיקומן מצה מקורבן פסח. אז כנגד המצה מקורבן פסח לאכול שני זיתים. אבל בשני הזיתים האלה לא צריכים להחמיר כדעת, דווקא כדעת התוספות, אלא כבר מי שקל לו, בבקשה, שאוכל עוד פעם שני שליש מצה. אבל מי שקשה לו, גם אם הוא יאכל טיפה יותר משליש מצה, כבר יש לו שני זיתים לפי הרמב״ם, וכך הוא מקיים את האפיקומן למהדרין שני זיתים, ולכל הפחות הוא מקיים שליש, שזה בוודאי לכל הדעות יוצאים בזה ידי חובה, כשאוכלים זית אחד לאפיקומן. כלומר, כדי לקיים את מצוות אכילות מצה למהדרין בליל הסדר, אנחנו צריכים לאכול מצה ושליש או טיפה יותר. שני שליש בהתחלה לקיום המצווה של אכילת מצה, שליש בקורך ושליש פלוס באפיקומן בשביל שני הזיתים של אפיקומן. ששני הזיתים האלה אנחנו יכולים להקל בהם כמו דעת הרמב״ם. ומכאן למנהג ספרדים. הספרדים מצד אחד מקילים. לא חוששים לשיטת הנודע ביהודה, לא חששו לשיטת הנודע ביהודה. אבל בדורות האחרונים, הרבה מהפוסקים הספרדים תרגמו את השיעורים למשקל. ואמרו שזה יותר נוח, מפני שקשה לחשב את המאכלים, יש מאכלים מאורחים, שטוחים, עגולים, מרובעים, וקשה לעשות את החישוב כל פעם מה זה כזית, או כלומר, או מה זה חצי ביצה. ולכן נהגו לפי משקל. אבל אם נוהגים לפי משקל, צריך לדעת, זה יוצא שונה לגמרי משיעור של נפח. יש מאכלים, איזה משקל לקחו? לקחו משקל של מים. כלומר, מים בכמות של חצי ביצה, המשקל של זה הוא כ-27 גרם. יוצא כמה היא מצה שלמה? 30 עד 33 גרם. כלומר, התחילו בכולה, שלא צלחו של שיטת החזון איש, אז מספיק לכאורה שליש מצה, אבל לא הולכים לפי נפח, אלא אם הולכים לפי משקל, יוצא מצה שלמה. אלא מה? שצריכים לדעת, מעיקר הדין מוסכם כמעט על כולם, שהעיקר מדובר על נפח. אני אומר כמעט, כי יש מי שרוצה לומר שבאמת, באמת זה נכון ללכת לפי משקל מים, כי צריך לדחוס את כל המאכלים, דחיסה גמורה ומוחלטת על ידי מכונות כבדות, ואז הכל יחזור להיות במשקל של מים, פחות או יותר. אבל לא מצינו שככה אמרו לא בראשונים ולא באחרונים, ולכן פשוט שהולכים לפי נפח. הדבר הזה בא לידי ביטוי בדין הפרשת חלה. אנחנו יודעים כמה ביצים יש בהפרשת חלה, ואם הולכים לפי נפח, לפי השיעור המקובל, אז קילו 666 גרם צריכים להפריש של קמח, קילו 666 גרם צריכים להפריש על זה חלה עם ברכה. אם הולכים לפי משקל, צריכים 2.25 קילו. ולהלכה, מפרישים חלה על קילו 666 גרם עם ברכה. כלומר, לא חוששים לעניין שספק ברכה לדעה שאומרת שצריכים ללכת לפי משקל. זה ככה מקובל להורות. באמת הבן איש חי הוא קצת חושש בזה. והוא אומר שלברך רק על 2.25 קילו, ומצד שני להפריש כבר מקילו ורבע. אבל השיטה הרגילה היא קילו 666, בזה מפרישים ועם ברכה. למעשה, בתוך הפוסקים הספרדים האחרונים, יש שם בו בכלל, לא צריך להתחשב במשקל, נפח זה העיקר. מה שאמרו משקל, למי שזה נוח לו, בסדר, אבל לדינה אין צורך להשתמש במשקל, העיקר זה נפח. כך דעת הרב משש, כך הרב בן ציון אבא שאול, זיכרונם לברכה. ויש הרבה פעמים הזכירו משקל, אבל מודים שהעיקר למעשה זה נפח, כמו הרב עובד יוסף. ואם כן למעשה, גם ספרדים יכולים לנהוג כמו שאמרנו, לאכול 2/3 מצה, ולקיים בזה מצווה למהדרין. כי כמו שאמרנו, בסופו של דבר זה יוצא אותו דבר. כי גם אם לא חוששים לשיטת החזון איש, הרי נוהגים לאכול 2 זיתים בהתחלה. 2 זיתים, יוצא 2/3 מצה. כלומר, לפי, בעצם אין לנו פה חומרה בזה שחוששים לחזון איש, כי הרי אוכלים ממילא 2 זיתים, אחד לברכת המוציא, ואחד לברכה של אכילת מצה. לכן ממילא אוכלים 2/3 מצה, או גודל של זה, של מצת יד, ואם יש מצות עבות יותר, אז לשער את זה לפי גודל של ביצה. וכאן אני רוצה לומר עוד דבר, על עניין של ברכת הנהנה. אתם יודעים, מברכים ברכה אחרונה, על אכילה של כזית, שאמרנו, יש הרמב״ם זה מעט פחות מ-1/3 ביצה, ולתוספות זה 0.5 ביצה. אז אנחנו מחמירים כמו התוספות, כי ספי ברכות להקל. אז יש כאלה אומרים, מפחדים מאוד לשער מה זה 0.5 ביצה, ועד שהם יוצאים מכל הספקות, הם צריכים לאכול 1.5 ביצה. ופה צריכים לדעת, אם חכמים נתנו ליהודים להחליט מה זה זית, כלומר, אמרו לכל אחד, אתה לא חייב ללכת עם משקל בכיס, אתה לא רוצה ללכת עם כלי מדידה, אלא אם אתה חושב שאכלת כזית, תברך ברכה אחרונה. כלומר, בימינו, אתה חושב שאכלת 0.5 ביצה, תברך ברכה אחרונה. אם ניתן פה לכל היושבים לשער 0.5 ביצה, ניתן ביסקוויטים, וכל אחד יעשה חישוב 0.5 ביצה. אין ספק שלא יגידו אותו דבר, נכון? הרי מדובר באנשים, זה לא מכונות מדידה מדויקות, זה אנשים. יהיו כאלה שיגידו שישארו 0.5 ביצה קצת יותר, יהיו כאלה קצת פחות. והתורה ניתנה לאנשים. כלומר, חכמים אמרו, אתה חושב שאכלת 0.5 ביצה, תברך ברכה אחרונה. אף על פי שיודעים בעליל שיהיו הבדלים בין בני אדם. יודעים בעליל שיהיו אנשים שיתעו למטה, ויהיו אנשים שיתעו למעלה. וזה לא נחשב ברכה לבטלה. כאשר אדם אומר, אני להערכתי אכלתי חצי ביצה, צריך לברך ברכה אחרונה. כלומר, אני בא למנוע מאנשים להיות מלאי חרדה כאשר הם באים לעשות את החישובים, מפני שהחישוב ניתן לכם. יש לכם סמכות לחשב. אז כל אחד שיפעיל את האחריות ואת הסמכות שלו ויחשב. לדעתו אכל חצי ביצה, שברך ברכה אחרונה. וגם הרי יזכור שאם הוא לא אכל חצי ביצה, הרי הוא אכל שליש ביצה, כמו הרמב״ם. כלומר, כבר בוודאי לפי שיטה אחת הוא חייב לברך. והוא חושב שגם לפי השיטה השנייה צריך לברך. אז, אבל העיקר הוא שכשהוא חושב שהוא צריך לברך, הוא צריך לברך. טוב, אז אם כן, אמרנו צריכים לאכול, שיעור שני שליש מצה בהתחלה. אם אדם אומר, אבל נהגנו ספרדים לאכול כזית לפי משקל, למרות שהוא מודה שבאמת לפי העיקר הדין לפי נפח, אז שיבושם לו, שאוכל בהתחלה שתי מצות, אחד בשביל, אמרנו, ברכת המוציא, ואחד לברכת על אכילת מצה, כורך עוד מצה, אפיקומן עוד שתי מצות, יהיה לו חמש מצות, וזהו. עכשיו, רק מה? תהיה לו בעיה בעניין של כדי אכילת פרס. אנחנו צריכים לאכול את הכזית בזמן של אכילת פרס. כלומר, אמרתי שיבושם לו, אבל שלא יגיד לכל בני הבית שלא תאכלו שתי מצות, כי באמת אנשים אז תמהים על הדבר הזה ומתקשים, וגם צריכים קצת ליהנות מסעודת החג ולא יכולים אחר כך. לא נשאר מקום לאכול בשר, אפילו קצת. אחרי חמש מצות שלימות ועוד שני כזית של מרור, מה עוד? אפשר לאכול מעט, אפשר עוד קצת, בקושי. בכל אופן נחזור אל ה... אם הוא רוצה, שיוכל. אבל נגדיר עכשיו מהו זמן אכילת פרס. כי אמרנו, אם אדם יאכל חצי זית, ואחרי זה יעשה הפסקה ארוכה ועוד חצי זית, זה לא נחשב שהוא אכל את זה כאכילה אחת. צריך לאכול את זה בזמן של אכילת פרס. מה זה אכילת פרס? הלחם שהיו אוכלים בסעודה רגילה. כמה זה? לדעת הרמב״ם, שיעור נפח שלוש ביצים. לדעת רש"י, שיעור נפח ארבע ביצים. כמה זמן לוקח לאכול את זה? אמרו, שיערו את זה פוסקים אחרונים, יש שהגיעו מארבע דקות עד תשע דקות. זה השיטות המקובלות. לכאורה היינו צריכים להגיד ממוצע שש-שבע, כי אם יש שיצא להם ארבע, יש יצא תשע. נעשה את זה ממוצע בערך שש-שבע. ויש שיטות שאפילו אמרו שתי דקות, ויש אמרו 11-12 דקות. אבל אמרנו, הממוצע הוא שש-שבע דקות. ואז יש אנשים שהם עומדים בליל הסדר עם שעון ומנסים לאכול את שתי המצות של שני הזיתים בזמן של אכילת פרס. וקשה מאוד, קשה מאוד לעשות את זה. ולמה? כי בעצם מה יצא? באכילת פרס עושים חישוב לפי אכילת שלוש ביצים של לחם קל שבולים אותו בקלות. לא עושים אותו בקלות, בולים אותו בקלות, ורק שלוש ביצים, והשלוש ביצים האלו הם לפי השיטות המתונות, לא לפי השיטות הגדולות. שיטות רגילות, שלוש ביצים, ככה, כמו שאנחנו מכירים. ואחרי זה לוקחים שני זיתים, שכל זית הוא בעצמו ביצה וחצי, כי אמרנו, אם עושים לפי משקל, יוצא שזית הוא ביצה וחצי. אז זה אומר שאוכלים שלוש ביצים, שקשה לאכול אותם, של מצות, בזמן של אכילת שלוש ביצים, שקל לאכול אותם. וגם בשלוש ביצים יש דעות שונות, כמה זמן לוקח, כי יש אמרו תשע דקות, ולקחו את זה לפי השיטה הכי מהירה, אז לקחו אם כן את הזיתים הענקיים, על מול ביצים קטנים, ביצים קטנות, ובזמן של האוכלים המהירים ביותר. אז כמובן אי אפשר. אז נחזור רגע לחשבון. כזית נכנס באכילת פרס שמונה פעמים או תשע פעמים, זה בערך כזית בתוך אכילת פרס. אז צריך שיהיה מצב שאם האדם אוכל ברצף את הזיתים, בלי להתעצל, בלי לחלום באמצע, הוא בטוח קיים את המצווה. כי אמרנו, אוכלים את הזית בזמן שאפשר לאכול שמונה או תשעה זיתים. אז גם אם המצה יותר קשה ללעיסה, אז זה כאילו לוקח לו פי שניים זמן. אז אוכל שני זיתים בזמן של אכילת תשע זיתים. אפילו אוכל שני זיתים. אז אוכל כמו ארבע זיתים בזמן של אכילת שמונה או תשע. כלומר, יש לו זמן כפול. לכן יאכל בנחת, בהסבה, שגם כן יש לה משמעות של נחת, בלי להסתכל בכלל על השעון, אם הוא אוכל ברצף, בוודאי קיים את המצווה. וגם אם זה יצא לו 12 דקות, כי נכון, הזיתים שלו הם זיתים, שאם נעשה לפי החשבון שלהם אכילת פרס, יצא לנו 20 דקות אכילת פרס. אז אם הוא אכל זה ב-11 דקות, יפה מאוד. ומכאן לשתיית היין. כן. לא להפסיק בדיבור, לא רק אז, אלא עד אכילת הכורך. מפני שגם באכילת הכורך, יש לפי הלל זכר לאכילת מצה, ואומנם עכשיו יוצא מדי חובה רק באכילת מצה בלבד, אבל יש זכר למנהג של הלל, ולכן לא להפסיק. וגם המרור, יש אומרים, הפרי חדש אומר, שידי אכילת מרור לפי הלל יוצאים רק בכורך. אז לכן לא להפסיק בדיבורים אחרים. רק בדיבורים שעוסקים במצווה, בזה אפשר. כלומר, תביא לי, זה מספיק, לא מספיק, או אפילו להגיד טעמים על המצווה, זה עדיין לא יהיה הפסק. ומכאן נעבור לכוסות היין. תקנו חכמים, אמרנו לשתות ארבע כוסות של יין בליל הסדר, וגם בהם, מהו הדין? שיעור ארבע כוסות, זה רביעית, כל כוס, כדי שיהיה חשיבות, זה רביעית הלוק. כלומר, ביצה ומחצה. בשיטת החישוב המקובלת, 86 מיליליטר, שזה יוצא בדיוק גמטריה של כוס. 86 מיליליטר. לפי חזוניש זה 150. אמרנו, מקר הדין, ההלכה 86 מיליליטר, אפשר בזה לצאת. כוס רגילה, היום היא 200 עד 250 מיליליטר. כלומר, מדובר על כשליש כוס רגילה ששותים בתי קפה. לכן הגביעים גם די קטנים, בדרך כלל יש בהם את השיעור של 86 מיליליטר. כמובן, הרוצים להדר, לצאת ידי כולם, וגם אם שמחים ביין, אז יכולים לשתות שיעור 150 מיליליטר. ומה החובה? שהכוס יהיה ב-86 מיליליטר, ושאדם ישתה כמלוא לוגמיו ורוב רביעי. אצל, מה זה מלולוגמיו? חלל הפה מלא עם לחי אחת שמנופחת. אצל אנשים עם הפה הגדול זה מגיע עד קרוב לרביעית. עם פה קטן, חצי רביעית וקצת יותר. אז אדם או שימדוד לעצמו כמה הפה שלו, או שתי רביעית שלמה ואז הוא בטוח יוצא ידי חובה. ואם הוא שותה בקוס של חזוניש, 150, לדעת הרמב"ן הוא חייב לשתות רוב כוס. לא מספיק רוב של רביעית ומלולוגמיו, צריך רוב כוס, לפי הכוס שיש לו. והמהדרין שותים את כל הכוס. וכאן צריכים להגיד, מה שתקנו חכמים זה לשתות יין, כלומר לא מיץ ענבים. מיץ ענבים יוצאים בדיעבד, אבל באמת תקנו יין. ואני אגיד יותר מזה, לא עלה בכלל על דעת חכמים שיהיה ערמומיות כזו שאנשים ישתו מיץ ענבים. כי לא היה מיץ ענבים בפסח. שכאשר היו בוצרים את הענבים, אז היו סוחטים את מיץ הענבים אל הגת, בשלושה הימים הראשונים היה מיץ ענבים. אחר כך היין היה מתחיל להחמיץ, ונעשה יין אחרי 40 יום. אי אפשר היה לשמור מיץ ענבים עד פסח. מתקופת אלול עד פסח זה לא היה עומד. או מתקלקל או נהיה יין. אם היו מנסים לשמור את זה כענבים, גם הענבים היו מתקלקלים תוך כמה זמן. לא היה ניתן לעשות דבר כזה. היום יש את האפשרות על ידי חומרים משמרים ועל ידי פיסטור, על ידי זה מצליחים להרוג את כל השמרים שיש ביין, כל החיידקים, ועל ידי זה ועוד חומרים משמרים, ואז יש לנו מצנבים. בלי זה אין מצנבים. ולכן מסופר בגמרה על אחד התנאים שהיה שותה 4 כוסות של יין, והיה כואב לו הראש עד חג השבועות מזה. היה כורך סודר על ראשו בגלל הכאב ראש. אבל הוא היה חייב. כי אם הוא היה חולה שנופל למשכב, אז הוא פטור מ4 כוסות. אבל אם הוא לא נופל למשכב, למרות שיחב הראש עד חג השבועות, חייב לקיים את הדין. ואני אגיד גם יותר מזה. זו, למה תקנו חכמים 4 כוסות? כדי שיהיה בשמחה וחירות. אין שמחה וחירות במצנבים. אומנם בדיעבד יוצאים מדי חובה. אבל אין שמחה וחירות מזה. וכאן באמת צריכים לדעת. צריכים לדעת לשתות יין גם. אם היה פה פורים, אני לא יודע איך, כמה הקיעו וכיוצא בזה, כל מי שהקיע. הסימן שהוא לא יודע לקיים את מצוות שמחת הפורים וגם שמחת יום טוב וכו'. צריך לדעת. יין זה דבר רגיש. כמו שרואים את זה בלכות פסח. בערב פסח כתוב, אסור לשתות יין. כי אם הוא ישתה יין, הוא יסבע ולא יהיה לו תיאבון. אבל אם הוא ישתה הרבה יין, בסדר. כי אז הוא יהיה דווקא עם תיאבון, ואז הוא יאכל עוד יותר. אבל אם הוא ישתה עוד יותר יין, אז כבר לא יהיה לו תיאבון והוא יהיה קצת שיקור. כלומר, רואים, יש פה בעצם, אפשר לשתות יין, ויש פה 4 דרגות. קצת מאוד, זה כבר לא משנה. יותר, נאמר, רוב רביעית, הוא יסבע. שתי רביעיות נניח, הוא יהיה רעב. יותר, הוא יהיה שיקור. כלומר, זה דבר שהוא עדין מאוד. גם פה, אם אדם שותה את ה-86 מיליליטר יין, הוא שמח. ובסדר, ולא... יש כאן אומרים, אני אנסה קצת, שותים חצי מהשיעור יין, ואז הם נהיים קצת עייפים. צריך לשות עוד קצת, ואז הוא יהיה שמח ולא עייף. אבל ישתה עוד הרבה יותר, הוא כבר יהיה שיכור. או כבר לא בעניינים. לכן צריך ללכת כתקנת חכמים. באמת, זה הסדר. וטוב ככה, על הכוס הראשונה, רק קצת מתחיל משהו, ואז זה טוב בשביל אמירת ההגדה, שצריכה להיות גם ברצינות. כוס שנייה כבר שמח יותר, וככה יקיים את המצווה, ואחר כך מפליק, ממשיך בשמחה, ואפילו טיפה עולה עם הסיום של ההלל, וככה מסיימת ליל הסדר, שמח וטוב לב, גם אחרי שהבין את המעלה הרוחנית שלנו, וגם השמחה באה לידי ביטוי ממש בחיים בפועל, כפי תקנת חכמים. טוב, אז אם כן, אמרנו, זהו השיעור. של היין. אז תשימו לב, תעשו ניסיון, פעם אחת. שימו 86 מיליטר, כלומר, שיהיה כשיעור הזה יין, את השאר אפשר להוסיף מצנבים, ואז תשתו את זה. כשאמרו 86 זה מינימום, כמובן שהיו שתו 100, 120, כל אחד לפי הבנתו. גם היו מוזגים את זה קצת במים, כדי שהיין יהיה משובח. היום, רק לפי הנוהגים, לפי הקבלה, אז מוזגים במים, לזכל היין, אבל אין צורך בזה, כי כבר ביקב מזגו את זה. כלומר, הטעם ההלכתי למזיגת היין, כדי שהוא יבוא אלינו הכי משובח. אז היקב, הוא דאג לזה שהוא יבוא אלינו הכי משובח. לכן מצד ההלכה אין צורך למזוג את זה במים. אבל אם אדם לוקח כוס גדולה יותר, אז הוא חושש שהוא יהיה קצת עייף מהיין, אז שיוסיף עוד מים. שיוסיף עוד מיץ ענבים. וצריכים לשתות את היין ברציפות. שרציפות זה לא בחיפזון, אבל ברציפות. ומדוע? כי לפי השאלה, האם השתייה של רוב רביעית ומלוא לוגמיו, היא לפי אכילת פרס, שככה דעת הרייבד, או לפי הרמב״ם, כיוון ששתייה יותר מהירה, השיעור של שתייה אחת, זה כזמן ששותים רביעית במתינות. כלומר, 20 שניות, 25, 20 שניות בערך צריך לסיים את רוב כוס. מה יהיה אם אדם שתה את הרוב כוס לאט יותר? לכאורה יש ספק, ולכאורה אפשר להקל, ספק דרבנן לכולה, כי הרי לדעת הרייבד יצא, לפי הרמב״ם לא יצא, ואני אגיד עוד יותר. מה שאמרנו שלפי הרמב״ם לא יצא, גם זה שנו מחלוקת. כי הרמב״ם אומר שמתי השתייה מצטרפת, הוא אומר את זה לעניין איסורים, שאם האדם שתה דם, נניח רביעית, בזמן של דקה, זה לא מצטרף, כי שותים את זה בזמן יותר קצר. אבל לגבי ברכה אחרונה, יש אומרים שאם אדם שותה, נניח כוס תה, לאט, אז יש אומרים שהוא מברך ברכה אחרונה, כי ברכה אחרונה היא על ההנאה שבמאב. ולכן זה לא חישוב איך כמה זמן הוא שתה, זה חישוב האם הוא נהנה. ולכן חוזרים לאכילת פרס. ככה אומר הכנסת הגדולה, חתם סופר, אולי גם הפרי חדש. כך שבעצם יש לנו פה ספק ספק, לרי ועד ודאי יצא ידי חובה. לרמב״ם לפי חלק מהפוסקים גם יצא ידי חובה, ולפי חלק אחר לא יצא. וזה דין דרבנן. ולכן באמת מעיקר הדין יצא ידי חובה אם שתה יותר לאט. אבל כיוון שקל לתקן, לכן לך תחילה יתקן, אלא אם כן הוא מצב שהוא נראה כמוסיף על הכוסות, שהוא צריך לברך עוד פעם ברכה בורא פרי הגפן, כגון שיסיח את דעתו. אבל אם זה קשה לו, לא צריך להוסיף ולשתות. עוד דבר, וזה דין ההסבה. תקנו חכמים שכל האכילה והשתייה שאנחנו מצווים לאכול, לחירות צריכים לאכול ולשתות בדרך הסבה. וצריכים להבין את הדבר. כלומר, המרור לא. כי המרור הוא לא זיכרון לחירות. הוא זיכרון לשיעבוד. כל הסעודה, אם אדם נהנה לאכול בהסבה, יאכל בהסבה. לא נהנה בזה, לא יאכל בהסבה. אבל המצות של אכילת מצה ראשונה, כורך, אפיקומן, ארבע כוסות, את זה צריכים לאכול ולשתות בהסבה. מהי ההסבה? הרעביה ורעבן אומרים שהיום לא נוהגים להסב. פעם כשישבו על הרצפה היו מסבים. כשהיו רוצים ליהנות באוכל היו חצי שוכבים על כסתות וזאת הייתה הסבה. היום אין הסבה, לכן אומרים היום פטורים מהסבה. אבל שאר הפוסקים אומרים גם היום יש הסבה. והנה, בואו, אתה אל תזוז, הוא מסב. אתם רואים? הוא מסב. יש בו הרבה שמסבים, גם אתה מסב. גם הוא מסב. כלומר, כל מי שקצת היטה את פל גופו התחתון קדימה, וכך הוא נשען אחורה, הוא מסב. וזה דרך חירות באמת. אם נניח אדם יבוא לקבל עבודה, וישב כמוך, נכון? אז לא יקבלו אותו לעבודה. יגידו, האיש הזה עצל. עד שנה הוא נרצה להגיד לו משהו, אז נגיד, עד שהוא יתיישב, ואולי יהיה לו כוח לקום ולעשות את מה שמבקשים. אם הוא בא להתקבל, צריך לשבת זקוף, דרוך ומוכן לכל תפקיד שיש. אבל אם הוא גמר את העבודה, ועכשיו הוא נח, כך הוא יושב. וככה צריך לשבת ולא לסדר. זאת ההסבה. ואם הוא לא יסב, לא יצא ידי חובה, צריך לאכול עוד פעם את הכזית. לגבי יין, יש בזה ספק. א', בגמרה נחלקו, באיזה כוסות צריך להסב? יש הורים בשתיים הראשונות, יש הורים בשתיים האחרונות. והוכרע שהם מסבים בהכל. אבל בזה גם יש מחוקת. האם ההכרעה היא שבסופו של דבר צריך להסב כי ככה דין או מספק צריך להסב? אם זה מספק, אז אם האדם לא הסב כשהוא שתה יין, אז זה כבר ספק ספק. הספק אם בכלל היה צריך להסב בכוסות האלו. ספק אולי הלכה כמו הרעביה ורעבן, שלא רוצה להסב היום. לכן גם פה, לכתחילה לחזור ולשתות את הכוס בהסבה. אבל אם קשה, הוא לא חייב. יצא גם בלי הסבה. אבל צריכים להתאמץ מאוד, כמובן לקיים את הדין בהסבה. לגבי נשים, בעבר נשים חשובות הסבו, נשים שאינן חשובות לא הסבו. הרמ"א אומר, נשים שלנו כולם חשובות. אבל הן כל כך חשובות שהם החליטו לפסוק כמו הרעביה ורעבן, שלא צריכים היום להסב. אבל למעשה, נהוג היום שנשים מסיבות. אם לא הסבו, אז אפשר לשאול אותם. אם את אישה חשובה, את חייבת לחזור ולאכול את המצה. לא חשובה, לא חייבת. אבל זה להיות כל השנה. לא חשובה, כל השנה לא חשובה. כן חשובה, את צריכים לחזור לאכול את המצות. וכמו אמרנו, כי זה הדבר שעליו חייבים להקפיד. על כזית מצה בהתחלה, פה אין שום ויתור, חייבים לאכול את המצה, ואחר כך גם באפיקומן, קצת יש יותר מקום, אם האדם אכל וכבר עומד לקראת ברכת המזון, אז וקשה לו לחזור, אז יכול שלא לחזור. אבל מלכתחילה להזכיר תמיד לאכול בהסבה, כן. כן, זה הטעיה אחורה ושמאלה, נכון. אני רק נתתי את העיקר, כלומר, השמאל זה בשביל, ההטעיה זה בשביל הסבא. השמאל זה כדי שהוא יהיה לו יותר קל לאכול על ידי שהוא אוחז באוכל ביד ימין ונוטה לצד שמאל, וגם שמאליים אפילו צריכים לטעות לצד שמאל מפני שלא יקדים קנה לבושת. אני אסיים בהבדל ההלכתי העיקרי שיש בין ספרדים לאשכנזים בליל הסדר, בברכה על הכוסות. לפי הגאונים, הרמב״ם ורוב הראשונים, צריכים לברך על כל אחת מארבע כוסות. כי כל כוס עניין בפני עצמו, ולכן צריכים לברך עליו. הראש אומר, כיוון שברכו על הכוס הראשונה, פתרו כבר את הכוס השנייה. כיוון שברכו על הכוס השלישית של ברכת המזון, פתרו את הכוס הרביעית. בפועל המנהגים התחלפו. האשכנזים נוהגים כמו הרמב״ם, והם מברכים על ארבע כוסות, כמובן ככה גם נוהגים תימנים, והספרדים נוהגים כמו הראש, ומברכים רק על שתי כוסות, על כוס ראשונה ועל כוס שלישית. טוב, יש עוד כמובן הרבה להאריך, אבל הזמן הסתיים, אז נסיים שבעזרת השם נזכה לעשות את הפסח כהלכתו, ועל ידי זה כבר אנחנו נצא לחירות, ומתוך כך כל עם ישראל יצא לחירות, בגאולה שלמה.